בוקר טוב, אנחנו בדף כף עמוד ב' למטה. אתמול היינו ב... היה מימרה של אמר בירמיה ברבא אמריו, סימפון היוצא מתחת ידי מלווה, אף אפי שכתוב בכתב ידו, אינו אלא כמשחק ופסול. כן? סימפון, הסברנו שסימפון זה שובר. בעצם המילה סימפון היא יותר רחבה מהמילה שובר. המילה סימפון היא ביטול של דברים, כן? דומה למילה ביטול, כן? אבל בהקשר של שטרות, אז סימפון הוא שובר, שאומר שמבטל את ההלוואה, כאילו החזרנו את ההלוואה. אז אם יש סימפון שיוצא מתחת יד המלווה, ואפילו אם הוא כתוב בכתב ידו של המלווה, זה, אין לזה תוקף. אני לא יכול להגיד לו, הנה יש פה סימפון, סימן שפרעו את החוב. לא, היה לו את זה ביד מוכן, אבל זה לא אומר כלום. אומרת הגמרא, אז אנחנו באמצע סוגיה להוכיח ש... הגמרא מנסה להוכיח שזה לא נכון. השורה האחרונה בעמוד, תשמע, סימפון שיש אליו עדים מתקיים בחותמיו. הנה כתוב סימפון שיש אליו עדים, מתקיים בחותמיו, יש עדים, אז עושים לו קיום, איך עושים קיום? בודקים שהעדים באמת חתומים על השטר, מזהים את כתב ידם וכדומה, או ששואלים את העדים הם באמת חתמו על השטר הזה, וזהו, אז מה אנחנו אומרים? שסימפון יתקיים בחותמיו, ולא משנה ביד מי הוא נמצא, זה מוכיח שסימפון יש לו תוקף, אפילו אם הוא ביד המלווה, אומרת הגמרא, אימה יתקיים מחותמיו, במם, כן? זאת אומרת, אם חתומים עדים על הסימפון, אז מצוין, בוא נשאל את העדים מה הם יודעים. אם הם יודעים שהיה פירעון או לא יודעים שהיה פירעון, כי למה הם חתומים על הסימפון? מה המשמעות של החתימה שלהם? את זה, זה הכוונה, לא הכוונה שיתקיים בחותמיו. יתקיים בחותמיו זה להגיד, זאת החתימה שלנו, כן? יתקיים מחותמיו, והגמרא מסבירה בכף א' עמוד א', דשאילינן לאו לסעדי, היא פרוע, היא לא פרוע, כן? שואלים את העדים אם הם יודעים שהחוב פרוע או לא. אז אין פה הוכחה. תשמע, סימפון שיש על עבדים, כשר. הנה, סימפון שיש על עבדים, כשר. זהו, אז אנחנו רואים שיש לו תוקף. אומרת הגמרא, מה עדים? עדי קיום. לא הכוונה סתם סימפון שיש עליו חתימה של עדים, שהוא כשר, אלא סימפון שיש עליו עדי קיום, אז יש שהוא כשר. מה זה עדי קיום? זה הסברנו שעשו קיום לשטר, כן? יש עדים שחותמים, שהשטר הזה קוים, קוים זאת אומרת הוא היה בבית דין ובדקו שהשטר תקין ותקף ואז חתמו על זה עדים נוספים להגיד שהשטר קיים ואז אנחנו נגיד טוב אם השטר כבר עבר את התהליך של הנפקה בבית הדין, כן, של קיום בבית הדין אז אנחנו לא נאמר שזה סתם שטר, אלא ודאי שיש לו שטר רציני. החינם היא מסתר בו, אומרת, אנחנו חייבים להגיד שזה הכוונה, שסימפון של עבדים כשר, הכוונה היא לידי קיום. מדקטני, סייפה, ושאין על עבדים פסול. כתוב סימפון של עבדים כשר, אין על עבדים פסול, כן? אז מה זאת אומרת, מה אין על עבדים? אילי מדלקה על עבדי עדים כלל, צריך על המימד פסול? מה, צריך לספר לי שסימפון שאין עליו שום עדים הוא פסול? ברור, כל אחד יכול לכתוב סימפון בבית, כן? חייב להיות שיש על עבדים. אז ברור שהברייתא לא באה לחדש שסימפון שאין עליו עדים פסול, אלא התכוונה להגיד סימפון שאין עליו עדי קיום הוא פסול, וזה חידוש, כן? כי הייתי יכול לחשוב שסימפון הוא כשר, אפילו אם אין עליו עדי קיום, ומחדשים שהוא פסול. אלא עליו עדי קיום. זהו, אז גם מפה אין הוכחה, כי מדובר על עדי קיום, ואנחנו דיברנו על סימפון בלי עדי קיום, שאין לו תוקף. גופה, סימפון שיש עליו עדים מתקיים בחותמיו, אין עליו עדים, ויוצא מתחת ידי שליש או שיוצא לאחר חיתום שטרות, כשר, כן? אז יש עליו עדים מתקיים בחותמיו, זה הברייתא הקודמת, כן? לא הברייתא האחרונה, אלא הברייתא הקודמת שניסינו לחייך ממנה. אז אם יש עליו עדים מתקיים בחותמיו, אם אין עליו עדים ויוצא מתחת ידי שליש, או, מה זה ידי שליש? שליש זה צד שלישי, כן? זאת אומרת, הסימפון נמצא כרגע לא ביד של המלווה, לא ביד של הלווה. למה זה נמצא אצל השליש? כנראה שהוא איש נאמן על שניהם, כן, והם נתנו לו לשמור על השטר, למה שהם ייתנו לו דבר כזה? כנראה עושים את זה במצב שבו הלווה פרח חצי מההלוואה, כן? במצב שבו הלווה פרח חלק מההלוואה, אז אנחנו לא, אז המלווה לא מוכן לקרוא את שטר ההלוואה, כי עדיין חייבים לו חצי. הלווה לא מוכן לתת ההלוואה אם הוא לא יקבל שובר, הוא גם לא מוכן לתת לו שובר על הכל. אז שמים את השובר בידיים של שליש. וגם אנחנו לא רוצים לכתוב כאילו שטר חוב מחדש, כי אנחנו רוצים שהשעבוד יהיה מהחוב הראשון ולא מעכשיו. ולכן שמים את זה בידיים של שליש. אז סימפון שיוצא בידיים של שליש, אפילו אם אין עליו עדים די קיום, אז הוא תקף, כן? כי אנחנו אומרים, זה שהוא הגיע לשליש, זה מוכיח שהוא תקף. או שיוצא לאחר חיתום שטרות כשר. מה זה לאחר חיתום שטרות? זאת אומרת, בשטר יש לי את שטר ההלוואה, על השטר יש חתימה, ואז יש על זה סימפון. אחרי החתימה של העדים הוסיפו סימפון, כן? אז ברור שהמלווה לא היה מסכים להוסיף סימפון לשטר, אלא אם כן באמת יש פה, באמת פרעו את ההלוואה. ולכן סימפון שיוצא על השטר של החוב בעצמו, הוא, הוא גם כן סימפון כשר. אז נקרא את זה עוד פעם, סימפון שיש על עבדים מתקיים בחותמיו. אין על עבדים ויוצא מתחת לידי שליש, או שיוצא לאחר חיתום שטרות, כשר. יוצא מתחת לידי שליש, דהימנה מלווה לשליש. למה יש לזה תוקף? כי המלווה האמין לשליש, סימן שיש בו זה דבר אמיתי. יוצא לאחר חיתום שטרות נמי, דילאב דפריה לא אבא מראה לי לשטרי. המלווה לא היה מסכים שיכתבו משהו שמראה את השטר בתוך השטר בעצמו. אז אם הוא הסכים, סימן שיש בזה אמת, שבאמת השטר פרוע, ולכן סימפון שיוצא מתחת לאחר חיתום שטרות הוא כשר. הדירן הלך שניים מוחזים, אז בשעה טובה הגענו פרק באלו מציאות, זה הפרק שאיתו המנהג של, אני לא יודע אם רוב ישראל, אבל הרבה מישראל זה להתחיל ללמוד אלו מציאות, וככה גם אני בכיתה ד' התחלנו מפרק אלו מציאות, גם אתם מורדכי, לא זוכר, אני אבדוק עם אמא שלך, מה? גם אתה, כן, ככה מתחילים פרק אלו מציאות,
כמעט גם אני,
יפה. אומרת המשנה, אלו מציאות שלו ואלו חייב להכריז, כן? אז הפרק עוסק בדיני השבת, בדיני עבדה, כן? אבל הוא מתחיל מהשאלה, איזה מציאות שאתה מוצא, אתה אומר, זה שלי, ואלה מציאות שאתה מוצא, חל עליך חובת הכרזה, כתוב בתורה שצריך להשיב עבדה. אז אלה מציאות, כאילו התורה אמרה שצריך להחזיר אותם, וצריך להכריז עליהם. אלו מציאות שלו, מצא פירות מפוזרים, מעות מפוזרות. כריכות ברשות הרבים, כריכות זה אומרים של תבועה, ברשות הרבים, ועיגולי דבלה, עיגולי דבלה זה כמו, היום פחות יש כזה, היום יש כזה מתמרים, נכון? שיש רסק תמרים.
גם את תאנים יבשות.
כן, עיגולי דבלה זה לא תאנים יבשות, זה גורגרות. עיגולי דבלה זה תאנים דחוסות, כמו... רסק תאנים כאילו, כן? כמו שהיום יש תמרים. כן? הם היו עושים את זה, דוחפים את זה בתוך כלי חרס, ככה הם היו מייצרים את זה. אז מי שמוצא עיגולי דבלה, כיכרות של נחתום, כיכרות של האופה. המשנה הבאה היא תציג את הניגוד, היא תגיד על אלו חייב להכריז, ואז נגיד פה היא תכתוב כיכרות של בעל הבית חייב להכריז. כי לנחתום יש לו הרבה כיכרות, והבעל הבית יש לו את הכיכרות הייחודיות שלו, אז הוא יודע שיש לו סימן. מחרוזות של דגים, כן, עושים דגים לייבוש, מולכים אותם ותולים אותם ואז הם מתייבשים. פעם מישהו בישיבה עשה את זה עם מחרוזות של דגים. חתיכות של בשר וגזי צמר לקוחים ממדינתן. רש"י מסביר, כמו שהן גזוזות כשאר כל גזת המדינה, להפוקי הבאות מבית האומן. כן, במשנה הבאה אנחנו נגיד על גזי צמר לקוחים מבית האומן, הם כבר עברו איזשהו תהליך ייחודי, אבל פה לקוחים ממדינתן זה לקוח כאילו הצמר כמו שהוא גזוז מהכבשה. הניצי פשטן, זה פשטן לא מעובד, גבעולים של פשטן. לשונות של ארגמן, זה צמר צבוע בארגמן, בצבע של ארגמן, וקוראים זה לשונות, כי זה היה, היו מסרקים את זה בצורת לשון, כן, זה משוך לכיוון אחד. כל אלה הרי אלו שלו, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, כל שיש בו שינוי חייב להכריז. אז זה מעניין, זה לא, לכאורה לא הייתי אומר שיש מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, אבל הניסוח של המשנה הוא בתור מחלוקת. מה רבי יהודה אומר? מה צריך להכריז עליו? כל דבר שיש בו שינוי, כל דבר שהוא לא נורמלי. כן, דבר נורמלי לא צריך להכריז עליו, הוא של המוצא. דבר שהוא לא נורמלי צריך להכריז עליו, כיצד, והדוגמאות, מצא עיגול ובתוכו חרס, כן, העיגול דבלה היה תקוע חרס בפנים. או כיכר ובתוכו מעות, כל הדברים האלה יש להם, הם מיוחדים ולכן צריך להכריז עליהם. רבי שמעון בן אלעזר אומר, כל כלי אנפוריה אין חייב להכריז. אנפוריה בגמרא יסבירו שהכוונה היא לכלים חדשים, כן, כלים שהרגע קניתי, אני מוצא כלי בחוץ, אני רואה שהרגע הוא נקנה, כן, אז מצד אחד יש בזה הרבה עגמת נפש, ומצד שני, הבן אדם אין לו עדיין סימנים בדבר הזה, כי הוא הרגע קנה אותו, עוד לא מכיר את החפץ בשביל להגיד עליו סימנים. מצא פירות מפוזרים, כן, וכמה, מה זה פירות מפוזרים? אמר רבי יצחק, קו ב-400, כן, אם יש כמות של פירות של קו מפוזר בשטח של 400, 2 מטר, כנראה זה 4 על 4 כאילו, כנראה זה 2 מטר, 2 מטר, כנראה, אולי זה 400 שטח. אוקיי, אז זה נחשב לפירות מפוזרים. שואלת הגמרא, איך היא דמי? היא דרך נפילה, אפילו טובה נמי. והיא דרך אינוח, אפילו בציר מאחי נמי לו. אם יש יותר, אם זה דרך נפילה, אני רואה שמישהו אפיל פירות, אז אפילו אם יש יותר מקו ב-400, אז אני יכול לדעת שזה, שאני יכול לקחת את זה. ומצד שני, אם זה מונח, אז אפילו אם יש פחות מקו ב-400, אז אני מבין שמישהו הניח את זה ומתכנן לחזור לקחת את זה. אז מה זה משנה הקו ב-400? ממילא, לא במובן, כשהגמרה שאלה בהתחלה וכמה, מה היא רצתה? הרי תכף הולכת להגיד, מה אכפת לך כמה? השאלה אם זה דרך נפילה או דרך חינוח. אז מה היא רצתה כשהיא אמרה וכמה? ולכן מחדש התוספות, שרבי יצחק בעצמו שאל וכמה, כן? אומר, וכמה אמר רבי יצחק, ככה צריך לקרוא את זה, לא? וכמה, ואז אמר רבי יצחק, וכמה אמר רבי יצחק קו ב-400? מקשה הגמרה לרבי יצחק ואומרת, מה אכפת לך מי וכמה? ואז עונה רבי, אמר רבי עקיבא בר חמא, במכנסת דדי בר עסקינן. אנחנו מדובר שאני רואה קו ב-400 בגורן, או במקום שבו מכנסים את הפירות. קו ב-400, דנפי שטרחה, הוא לא טרח איניש ולא אדרתי. אז בן אדם בא, מיס, כן? הקו ב-400 זה מה שנפל בשטח של המסע. אז בן אדם אומר, יאללה, יש חוק עכשיו, מדבר על חוק ה-80-20, מכירים את זה? שאתה כאילו 80% מה...
80-20 חלה להרבה דברים, השאלה...
80-20 זה אומר שכאילו, נגיד אתה מנקה את ה... מנקה, לא יודע, את הבית, כן? או, אז אתה לא... 80% מהעבודה, אתה עושה 20% מהזמן. ואז ה-20% מהעבודה אתה עושה ב-80% מהזמן, משהו כזה, כן? נגיד כשאורזים את הבית, לוקח את הארונות, הספרים וזה, הנה, יוצאנו הכל, אז יש לך עוד מלא פיצ'יפקס, כאילו, כן? אז 20% מהתוצר, אבל הוא מצליח 80% מהעבודה.
זה חוק עם הרבה דברים.
כן.
כשקולים תוכנה, כן?
נכון, נכון, כן.
בסקורת זה תוכנה של כמה דפים.
כן.
אבל כל מיני יוצאי דופן.
כן, זה עוד המון המון עבודה.
80% זה בשביל דברים שמתפצים רק 20% של...
יפה.
יש טעויות.
כן. אז זה אותו דבר גם פה, הבן אדם מרים את כל הפירות, השאיר קצת פירות בשטח, הוא לא יחזור לקחת אותם, כן? ומכנס את הדבר, ולכן, אם יש קו ב-400, אני מניח שהבעל הפירות לא יחזור לקחת אותם, ואני יכול לקחת את הפירות, אז זה התשובה לשאלה וכמה, אני רואה שמכנס את הדבר דרי, זה לא שאלה של דרך חינוח או דרך נפילה. קו ב-400 דנפי שטרחי הוא לא טרח איניש ולא אדרתי ושקי לו, הפקור, הם מפקיר לו, הבן אדם מפקיר אותם מהרגע שהוא הרים את הכל, קו ב-400 הוא לא יתרח לקחת את זה. בציר מאחי, אם יש פחות מ-400, אז הוא אומר, שווה לי לחזור, כי זה לא הרבה עבודה, וזה מספיק פירות ששווה לי לחזור עליהם. אז בציר מאחי, תרח ועדרתי ושקי לו, לא מפקיר, ולא מפקיר לו. אז לכן, דווקא קו ב-400, ועכשיו רבי ירמיה, כדרכו בקודש לדקדק בדברים האלה, הוא ינסה להבין בדיוק את הגדר של קו ב-400. הוא אומר ככה, ביי רבי ירמיה, חצי קו בשתי אמות. מהו? קו ב-400 תעממי, משום דנפי שטרחיו. חצי קו בשתי אמות, כיוון דלא נפי שטרחיו, לא מפקר לו. או דילמה, משום דלא חשיבי. וחצי קו בשתי אמות, כיוון דלא חשיבי, או הגרסה, כל שכן דלא חשיבי, מפקר לו. כן, אז חצי קו שתי אמות, מצד אחד זה פחות עבודה לסוף חצי קו שתי אמות, מצד שני התוצר הוא רק חצי קו ולא קו, אז האם חצי קו שתי אמות הדין שלו הוא כמו קו ב-400 או שלא, או שאני אומר שחייב להכריז. קביים ב-8 אמות, מהו? כן, אז זה אותה שאלה, קו ב-400 תם המים משום דנפי שטרחי, וכל שכן קביים ב-2 אמות יש עוד יותר טרחה, כיוון דנפי שטרחי וצפי מאפקר לו, או דילמה משום דלא חשיבי, וקביים ב-8 אמות כיוון דחשיבי לא מאפקר לו. אוקיי, שאלה הבאה, קו סומסומין ב-400 מהו? קו, כן, אז הסומסומין הם דקים מצד אחד, מצד שני הם יקרים, כן? אז זה הרבה עבודה אבל זה שווה הרבה. מהו? קו ב-400 תממי משום דלא חשיבי, סוממין כיוון דחשיבי לא מאפקר לו, או מהצד השני דימה משום דנפי שטרחיו, וכל שכן סומסומים כיוון דנפי שטרחיו תפי מאפקר לו. קו תמרי ב-400, קו רימוני ב-400, מהו? שזה פירות גדולים, כן? כנראה שהבסיס שמדובר עליו זה תבועה, כן? אז סומסומים זה יותר קטן מתבועה, אבל רימונים ותמרים זה יותר גדול מתבועה, כן, היום היו אומרים תפוחים, כן? רימונים ותמרים. מהו? קו ב-400 תם המים משום דלא חשיבי. קו תמרי ב-400, קבר מוני ב-400, נמי, כיוון דלא חשיב עם אפקר לו, ומשום דלא נפיש תרחיו, וקו תמרי ב-400, וקבר מוני ב-400, כיוון דלא נפיש תרחיו, לא מאפקר לו, מי, תיקו, אז כל השאלות האלה נשארו בתיקו, ולכן,
תיקו, יש
בן אדם שעשו ככה ויש בן אדם שעשו ככה. נכון, אבל אני, זה תיקו במובן הזה שאני כמוצא לא יודע להגיד מה עמדתו של בעל הבית בעניין, האם בעל הבית הפקיר את זה או לא. ולכן אם אני אמצא את זה, אז לכאורה מצד אחד אני לא יכול ליהנות מזה, מצד שני אני לא חייב להכריז על זה. זה התיקו פה, כן? יפה. עכשיו זה הסוגיה, איתמר ייאוש שלא מדעת. הבאי אמר לא אבי ייאוש, ורב אמר אבי ייאוש. כן, מה זה ייאוש שלא מדעת? שאני מוצא משהו שאני חושב שמצאתי את זה לפני שהבן אדם יודע שהוא איבד את זה, כן? אז הוא לא התייאש עדיין, אולי אחר כך הוא התייאש, אבל הוא, אני אפילו בטוח שהוא התייאש כשהוא יגלה את הדבר הזה, אבל כרגע הוא עדיין לא התייאש, אז האם זה נחשב לייאוש או לא? אז זה ייאוש שלא מדעת. בוא נקרא רק את רש"י בשביל לדקדק, דבר שסתמו ייאוש. לכשידע שנפל ממנו, וכשמצאו עדיין לא ידעו הבעלים שנפל מהם, כן, אז זה ההגדרה. אז מחלוקת, אבא אמר לא אבי יאוש, ורב אמר אבי יאוש. אבא, סליחה, כולי אלמה לא פליגי, סליחה, בדבר שיש בו סימן, כולי אלמה לא פליגי דלא אבי יאוש, אף על גב דשמעיני דמייש לבסוף, לא אבי יאוש, דחיית על ידי באיסור הודיעת על ידי, זאת אומרת, אם אני מוצא דבר עם סימן, ואחרי זה אני הולך ושומע מישהו אומר, איבדתי את הזה, הלך, זהו, חיפשתי, לא מצאתי, הלך, אני לא אמצא יותר. אז תיאש, נכון? אבל פה, באיסורה הוא עדת על ידי. זה לא בדיוק איסור, אבל כשאני הרמתי את זה, זה עדיין היה שייך לו. אחר כך, כשהוא מתייאש, זה לא הופך להיות שלי, כן? עוד פעם. אז בדבר שיש בו סימן כולי אלמה לא פליגי דלא אבי יאוש. אף על גב דשמעיני דמייש לבסוף, לא אבי יאוש. דחיית על ידי באיסור הודעת על ידי. דלחיית דנפל מילי, לא מייש. למה באיסור הודעת על ידי? כי כשהבן אדם איבד את זה הוא לא התייאש בהתחלה. למה הוא לא התייאש? מימר אמר, סימן היית לי בגבי, יאבנה סימנה ושקילנה לי. אני גר בתקוע, כולם פה צדיקים, אני יודע שאם אני אתן סימן, כולם יחזירו. אז בהתחלה אני לא מתייאש. אבל עבר כך וכך זמן, ואני מתחיל להתייאש, אבל כיוון שהמוצא שהרים את זה, הרים את זה לפני שהבעלים מתייאש, אז הוא לא יכול להשאיר את זה אצלו. ולכן כל מי שמוצא חפץ עם סימן, הוא מניח שהבעלים לא התייאש כשהוא מצא את זה, והוא לא יכול לקחת את זה לעצמו, הוא חייב להכריז על זה. עכשיו, זה מצד אחד. מצד שני, בזוטו של ים ובשלילותו של נהר, אף על גב דעית בי סימן, רחמן השריה, כן? אם אדם מוצא, נגיד על חוף הים, אני הולך בערב בחוף הים, אחרי שכולם כבר עזבו את הרחצה, זה בדיוק, אבל אני הולך בחוף הים בדיוק בדיוק בקו הזה של שהמים עולים ויורדים, בקו של הגאות והשפל, כן? אז מי שהשאיר שם חפץ, אפילו עם סימן, מתייאש כי הוא יודע שהים יסחוב את זה. אז ממילא, כל מה שמונח בזוטו של ים, או בשלילותו של נהר, זה דברים שמתייאשים מהם. בזוטו של ים בשלילותו של נהר, אף על אגב דעית בי סימן, רחמן השריה, כדי באינה למאיר הרקמן. התורה התירה את זה כמו שנסביר בהמשך. כי פליגי, אז על מה המחלוקת של אביי ורבא, בדבר שאין בו סימן. אביי אמר לא אבי יאוש, דה לא ידע דנפל מיני, הוא לא התייאש עדיין, צריך להתייאש בשביל להתייאש. כן? ורבא אמר, אבי יאוש, דלכי ידע דנפל מיני מייאש, מימר אמר, סימנה לית לי בגבי, מאש תעודי מייאש. כן, אז רב אמר, שזה כן יאוש, כי הוא אומר, סימנה לית לי בגבי, מאש תעודי מייאש. אבל יש פה איזשהו נקודה שלמפרע בדברי רב. הרב אומר, כיוון שבעוד שעתיים הבן אדם מתייאש, אז מה אכפת לי? מבחינתי הוא כבר התייאש עכשיו. זה קרה, כן? או שאני אומר, בקיצור, יש פה איזה רעיון של משהו שקורה מאוחר יותר ומשפיע אחורה על הדבר. עכשיו יש פה סימן, פמגש ממקגתי ככסעז, וזה סימן ראשי תיבות של כל ההוכחות שיהיו לנו. 15 הוכחות בסוגיה, ניסיונות להוכיח מי צודק הבא יורבה, זה הסימן, זה לא בדיוק ראשי תיבות, כי זה לא לוקח את האות הראשונה בכל מילה, זה לוקח את האות הבולטת בכל מילה, כן? אז ככה, תשמע, פירות מפוזרים, הנה, כתוב במשנה, פירות מפוזרים, שזה לא צריך להכריז, נכון? סימן שיאוש שלו מדעת, אבי יאוש. פירות מפוזרים, הלא ידע דנפל מיני. אמר רב עוקמא, ועוקבא בר חמא, אך במחנסתא דבידריה עסקינן, דאבדה מדעתי. מה זה פירות מפוזרים? זה במחנסתא דבידריה עסקינן, זאת אומרת, כמו שהסברנו מקודם, זה שהאדם התייאש מראש, הוא אמר, אני לוקח את הפירות האלה, ומה שנפל לי פה, על זה אני מוותר, לכן מותר לאסוף את זה. אבל אם אני לכאורה יוצא לפי זה, שאם אני מוצא, לא יודע מה, חיטים מפוזרות בדרך, כן? ואני אומר, יש לבן אדם, לא יודע מה, חור בשק, והוא לא יודע את זה, אני לא יכול לקחת את זה, כי אמנם הוא התייאש ברגע שהוא יגלה את זה שיש לו חור בשק, אבל הוא לא יודע שזה נופל ממנו, אז אני לא יכול לקחת את זה. אני לא יודע את זה נפל מיני. אמר רב עוקבא בר חמא, אך במחנסתא דבידריה עסקינן, דאבדה מדעתי, כן, זה אבדה מדעת, רק אבדה מדעת היא אבדה לפי הבעיה, שזה באמת מאוד מפתיע בהקשר שאנחנו מדברים עליו, היית מצפה שאבדה זה סוג הדברים שהאדם לא יודע עליהם, כאילו, כן? והבעיה אומר, לא, רק אבדה מדעת היא אבדה. תשמע, מאות מפוזרות, הרי אלו שלא עמי, הלא ידע דנפל כן, אני מוצא כמה שקלים על הרצפה, אז אני, הוא לא יודע שנפל לו, אז איך יכול להיות שזה מותר? אומרת הגמרא, את אמנה מכדי ברי יצחק, אמר, אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה ושעה, הכנה מאדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה ושעה, אז רבי יצחק אמר את זה על משהו אחר, שתכף נראה, וכל פעם נגיד את זה גם פה, אדם יודע שנפל לו הכסף, למה? כי כל הזמן הוא מיד בכיס, יש לי 5 שקלים בשביל העגלה בסופר, כן? כל הזמן אני בודק שזה שם, כן? אם זה נפל, אני מיד יודע. ולכן ההנחה היא שאני מוצא מאות מפוזרות, שהבן אדם שאיבד את זה כבר יודע שהוא איבד את זה, וכבר התייאש מזה. תשמע, המשך המשנה, עיגולי דבלה וכיכרות של לחתום הרי אלו שלו, עמי, ולא ידע דנפל מיני, התמנמי, אגב, דייקירי, מי דיידה בהו, הם כבדים. כן, העיגלי דבלה וכיכרות של נחתום, כשזה נפל ממנו הוא כבר איזה, זה בן אדם שסוחב הרבה כיכרות של נחתום, פתאום הוא מרגיש שנופל אחד, אומר יאללה, כפרת עוונות, אני ממשיך ללכת, אין לי כוח להרים את זה שנפל. אז זה, ולכן זה אבדה מדעת, כמו במחנס, ממש כמו במחנס דדברדרי, ותשמע, ולשונות של ארגמן הרלו שלו, ועמי, הלא ידע דנפל מיני, התמנמי, אגב דחשיבי משמושי ממשמש בו, כן, האדם כל הזמן שם לב אם זה שם או לא, זה דבר יקר. ולכן, אם זה נפל, הוא יודע את זה. אז למרות שזה דבר יקר, הוא כאילו הפקיר את זה. אבל הוא יודע שזה נפל לו, והוא התייאש מזה. וכדי רבי יצחק, כמו שאמרנו ברבי יצחק, כשאדם ממשמש בכיסו בכל שעה, אז גם לגבי הלשונות של ארגמן, כן? התמנמי, אגב, דחשיבי משמושי ממשמש בו, וכדי רבי יצחק. תשמע, המוצא, עכשיו עד כאן היה הוכחות מהמשנה, עכשיו אנחנו עוזבים את המשנה ועוברים לברייתות. המוצא מאות בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, ובכל מקום שהרבים מצויים שם, הרי אלו שלא, מפני שהבעלים מתייאשים מהם, אז מאות מפוזרות על הפניו, זה מאות שאני מוצא על הרצפה ברחוב. הברייתא מוסיפה שאם אני מוצא מאות, כנגיד על השולחן פה בבית המדרש, אז גם הרבים מצויים שם, כן, כל אחד עובר בבית המדרש, ולכן הבעלים מתייאשים מהם, כן? הרי אלו שלא מפני שהבעלים מתייאשים מהם. והלא ידע דנפל מיני, אמר רבי יצחק, על זה רבי יצחק אמר את דבריו, אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה, ולכן אדם יודע שהוא איבד את המטבעות. תשמע, ממתי כל אדם מותרים בלקט? מי שהלכו בה הנמושות. אז זה משנה במסכת פאה, כן? שאומרת שלקט זה החיטה שנופלת מידיו של הקוצר, כן? ואסור לקוצר להרים את זה, הוא צריך להשאיר את זה לעניים. אז עכשיו באו העניים, הלכו העניים, ועדיין נשאר לקט על הרצפה. מה בעל השדה זה אסור לו לגעת בזה, או מישהו אחר שעובר בשדה אסור לו לקחת את זה? אז התשובה היא, ממתי כל אדם מותרים בלקט? משכחו בה הנמושות. מה זה נמושות? אמרים על מהי נמושות? אמר רבי יוחנן סבי דאז להתיגרה, הזקנים, העניים הזקנים, שהולכים עם המקל, הם מגיעים אחרונים לשדה, אחרי שהם כבר סיימו להיות בשדה, אז כולם כבר אז מותר לקחת את ה...
הם אלה שנקראים נמושות.
הם הנמושות, כן. הם לא נפולת של נמושות, רק נמושות. מה? רשי, תסתכלי ורשי, מסביר מאיפה זה בא.
העניים השנים יש שבעים. איך הם יודעים זה נפל מהעני הקודם, או זה נשאר, פשוט פספסו העניים הראשונים שבאו.
אם זה נפל מהעני הקודם... שאלה.
העניים זה לא נופל,
העניים
שבאים...
כן, לכאורה, העניים שבאים ואוספים אחד אחד, הם מאוד מקפידים על מה שהם איזה. כאילו, אולי אין חשש כזה אולי שזה נפל מהעניים.
עכשיו, שאלה קוראים, כל המצבים האלה, זה משנה, אם זה לא הבעל שנפל ממנו, נגיד שזה גנוב.
אבל אני לא יודע, נכון? הנקודה היא שאני לא יודע. אני מוצא, אני לא יודע ממי זה נפל. שאלה היא, איזה סיפור אני מספר לעצמי? מה הסיפור סביר שאני מספר לעצמי? שיכול להיות שבגנב, ברגע שהוא גנב את זה, הוא הפך להיות הבעלים של זה אולי, ואז כאילו ממילא הוא באותו עמדה. אבל שוב, אני לא יודע מה קרה, אני צריך כאילו להניח מה אני רואה. אז הנמושות. רבי יוחנן אמר, סבי דאז להתיגרה, ריש לקיש אמר, ליקוטי בתר ליקוטי, זאת אומרת, האלה שמלקטים אחרי המלקטים, זאת אומרת, שעושים עוד פיניש כאילו לשדה, ואז... כל אדם מותרים בלקט. והמאי, למה כל אדם... עכשיו, מה ההנחה? ההנחה היא שיש שלב מסוים שהעניים אומרים לעצמם, די, כבר זהו, הם לקחו הכל, ולא נשאר כלום בשדה. והם מתייאשים מהשדה, ועכשיו מותר לכל אחד אחר לקחת מהשדה. אז אומרת הגמרא על זה, המאי, נעיד העניים דאח המיישי. איקה העניים בדוח תאחרית הדלו מיישי. כן? ואז, ממילא זה יהיו שלא מדעת. למה מותר לי לקחת את הלקט? הרי לקט שייך לעניים. למה מותר לי לקחת את הלקט? כי העניים מתייאשים. אבל העניים שבעיר אחרת לא יודעים שהנמושות כבר עברו בשדה, ממילא, אז איך מותר לי לקחת את הלקט שהעניים שבעיר אחרת לא ויתרו עליו? כאילו לא ויתרו עליו, לא התייאשו ממנו. אומרת הגמרא, לא, העניים בעיר אחרת התייאשו מראש. כן? אמרי, כיוון די כעניים הכה, הנח מעיקר היו שמייאש, כן? הם אומרים, העניים של, לא יודע מה, של ירושלים, כבר אומרים, העניים של תקוע, הם יאספו את כל הלקט, אז הם כבר מלכתחילה מיואשים מהלקט הזה. רק העניים של תקוע יאספו את הלקט של תקוע, וכשהם יסיימו וילכו על המושות, אז מותר לכל אדם. זהו, הלאה.
מה זה לכל אדם?
כל אדם יכול, זה הפקר. הלקט הוא הפקר.
זאת אומרת, גם העשיר...
כן, 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 זה הנקודה בדיוק, כן.
העשיר ולא העשיר שיכולים לבוא ללקט.
כן, אבל הייתי אומר גם על בעל השדה, כאילו, מי מסתובב בשדה? הבעל השדה מסתובב שם, אסור לו לקטוף, לקחת את הלקט, אבל אחרי שכבר עברו הנמושות, אז הוא יכול לשלוח את הלקט, ללכת לאסוף את הלקט או משהו כזה. תשמה, קציעות בדרך, ואפילו בצד, רק נמושות זה לא בהכרח מילת גנאי, זה הפך להיות מילת גנאי, רש"י מסביר שקשור למילה למשש. או למשמש, כאילו. תשמע, קציעות בדרך, ואפילו בצד שדה קציעות. כן, קציעות זה תענים מיובשות, כן, כמו גורגרות, גם תענים מיובשות, אני חושב. אז יש קציעות על הרחוב, על השביל, ליד השדה של הקציעות. זאת אומרת, כן, האדם מייבש את התענים בשדה, וחלק מהתענים התגלגלו כאילו לכביש או לדרך שליד השדה, אז קציעות בדרך, אפילו בצד שדה קציעות, מותר לקחת, כן? וכן תאנה נוטה לדרך ומצא תחתיה, אז יש תאנה שהיא מתכופפת מחוץ לשדה לדרך שליד השדה, ומוצאים תאנים מתחת. מאיפה התאנים באו? מהתאנה, נכון? מותרות משום גזל ופטורות מן המעשר. וזיתים וחרובים אסור. אז אם אני מוצא תאנים מתחת לעץ תאנים שנוטה לדרך, מותר לי לקחת אותם. אם אני מוצא זיתים וחרובים מתחת לעץ שנוטה לדרך, אסור לקחת אותם. למה? בישלמה רישה לאביי לא קשיא. אביי שחושב שייאוש שלא מדעת, לא אבי ייאוש. איך יכול להיות שאתה יכול לקחת את התאנים ואת הקציעות? הרי הבן אדם עוד לא יודע שזה נפל, אז הוא לא התייאש עדיין. אז רישה לאביי לא קשיא, אגב דחשיבי ממש משבעו, על הקציעות... אגב דחשיבי ממש משבעו, הבן אדם כל הזמן יודע מה קורה עם הקציעות שלו, הן חשובות לו, הוא מתורח עליהן, ולכן הוא יודע שזה, הוא כבר ראה שזה התגלגל, הוא ויתר על זה. וזה לגבי הקציעות, לגבי התאנה, תאנה נמי, מידע ידיע דנטרה, כולם יודעים שתאנים נושרות כל הזמן, ולכן זה כאילו איזשהו ייאוש מראש, מקדמי, אלא סייפה לרב הקהל, וזיתים וחרובים לאבאי זה מצוין, הוא אומר למה זה אסור? כי עוד לא התייאשת, זה אסור. אלא לרב, סייפה לרב הקהל, שהדקתני וזיתים וחרובים אסור, למה זה אסור? הרי לכאורה ברגע שאני יודע שזה נפל, אז אני אתייאש מזה, אז למה זה אסור? אמר רבי אבאו, שני זית, הוא בחזותו מוכיח עליו, כן? אפשר לזהות את הזית למי הוא שייך. זה יש... גרסה נוספת בתוספות הועיל וזיתו מוכיח עליו, זאת אומרת תיאוריית העץ, תיאוריית הזיתים, אתה מבין את הקשר ביניהם. ודיברתי עם גיסי שהוא מגדל זיתים, והוא אמר באמת כאילו הזיתים הם שונים, לא רק שיש מינים שונים אבל אפילו מאותו מין, אז השלב שבו זה נמצא, כן, וכדומה, אפשר להשוות את הזיתים ולהגיד מאיפה זה בא. אז זית הועיל וחזותו מוכיח עליו, אבל גב דנטרין זית מידע ידיע דוכת דיין שאינישו, ולכן אדם לא מתייאש מהזיתים, הוא אומר, כולם יודעים שזה הזיתים שלי, והם לא ייקחו את זה, או שהם ייקחו ויחזירו לי, אבל זה לא, זה כמו, כאילו משהו עם סימן. יחי, אפילו רישא נמי, גם בתאנה תגיד את הדבר הזה, שזיתו חזותו מוכיח עליו, אמר פאפה, תאנה עם נפילתה נמאסת, התאנה מתרסקת כשהיא נוגעת בקרקע, אז בן אדם שיודע שנושרות לו התאנים, ויודע שזה מתרסק, כשזה מגיע לקרקע, הוא מתייאש מראש, הוא אומר, חרם על כל התאנים ש... שיפלו לי מהעץ. זה חלק, זה פחת ידוע מראש. זהו, שיהיה לכולם יום טוב, ויש לנו עוד דף שלם לעסוק בסוגיה.